ראיתי להביא אחריו מה שהוא צריך יותר מכל הדברים לעובד האלוקים יתברך. והוא הביטחון עליו וכל דבריו, ועבור מה שיש בו מן התועליות הגדולות בעניין התורה ובעניין העולם. כלומר, יש תועלת גדולה, כן, בביטחון, גם בתורה וגם בעולם, וזה דבר שהוא צריך יותר מכל שאר הדברים לעובד האלוקים. הביטחון בשם יתברך, הביטחון זה התחלה של כל התורה, כשאדם יש לו ביטחון, הוא יכול להתחיל לעבוד את השם. אבל כשאין לו ביטחון בשם יתברך, הוא לא מאמין, כן, שהקדוש ברוך הוא מגלגל את הכל לטובתו, הוא לא מאמין שיש עתיד טוב לדברים, מה שיקרה באופן טבעי זה שיהיה קשה לו מאוד להתגבר, יהיה לו קשה מאוד להתגבר. זאת אומרת, בכל המצוות כולם תלויות על הביטחון. אדם נמצא בעבודה, ועכשיו לצאת מהעבודה ו...
להתפלל
בדיוק, נכון? הנה, זה ניסיון. נכון? קשה לבן אדם לעשות את זה, הוא חושב שהוא יפסיד כסף מלשמוע בקול השם. ברגע שהוא יודע שהכל טוב והכל לטובה, יש לו כוח לעשות את זה. אתם יודעים, אולי בוא נתחיל כאילו טיפ-טיפה לגעת בנקודה הזאת. הזכרנו פה את התיאוריה של קליין, נכון? על נפש האדם, הסקולת לונדון, כמו שזה מכונה, כן? זה הדור הבא אחרי פרויד, כן? הסקולה שמאוד מדברת על עניין של חינוך. אז אחד הדברים שבאים לידי ביטוי זה הנקודה של ילדים קטנים. ילד קטן, כשהוא שוכב במיטה והוא בוכה, מאיפה מגיע הבכי הזה? הוא מפוחד. מה הוא כל כך פוחד? הוא מרגיש, עוד פעם, המוח שלו שחושב, החלק האנליטי, המנתח של דברים, קליפת המוח לא מפותח מספיק, זה מתחיל להתפתח מקרוב לגיל שנתיים עד בערך גיל 20, כן? כמו שחזל אומרים, ולמכור בנכסי אביו, אז הוא נחשב ילד קטן עד שיהיה בן 20 שנה. אז עד גיל 20 זה הולך ומתפתח, הקליפת המוח. אבל החלק הרגשי, הלימבי, כן, יש לזה כל מיני שמות, החלק הזה הוא מפותח כבר בתור ממש תינוק קטן, אפילו עובר, כבר הרגש שלו, המוח הרגשי שלו כבר מפותח. זה בעיקרון קליפת המוח, האזור הקדמי יותר, וגזע המוח. המוח רגשי הגזע המוח, שימו לב, את התפילין אנחנו שמים מקליפת המוח, והקשר של תפילין בגזע המוח, טוב, לא ניכנס לזה עכשיו, אבל יש באמת את החלקים השונים במוח. עכשיו, התינוק הקטן הזה, המוח השכלי שלו עוד לא מפותח, המוח הרגשי שלו כבר מפותח. הוא שוכב במיטה, הוא מבין, בסדר, בחוויה שלו, שהוא רעב ואין מי שיעזור לו. הוא לא יכול עכשיו לצאת מהמיטה וללכת לקחת אוכל. הוא שוכב פה ובוכה. ולכן הבכי של תינוק קטן כל כך מצמרר אותנו, כי זה בכי של... אולי הוא באמת נואש, הוא באמת מסכן. עכשיו, מה הוא מרגיש באותו זמן? עוד פעם, אין לו מילים מפותחות, או אין לו מילים בכלל, כן? וגם צבעים אפילו בקושי רואה, גם אמא הוא מזהה בערך כגוש, כן? השאלה באיזה גיל בדיוק. אבל אין ממש, אפילו ראייה לא לגמרי מפותחת. אבל הוא מרגיש בעוצמה גדולה, משהו שאם היינו מתרגמים את זה למילים, זו תחושה כזאת של, למה אמא לא באה? למה לא אכפת לה ממני? וואי, איזה אמא רעה. בטח אני רע, לכן היא כל כך שונאת אותי. כי כל העולם הוא רע, כי אלוקים הוא רע, למה הוא ברא עולם כל כך גרוע, כל כך רע? אז הוא שוכב לו במיטה, מרגיש שאין לו שום דרך לעזור לעצמו, אין את קליפת המוח שתרגיע אותו, תגיד, תרגע, גם אתמול בכית ואמא בא. זה בסדר, זה פעם שלישית שאתה בוכה היום, אתה בכלל נודניק, אז תרגע, כן? אין את החלק השכלי שירגיע אותו. אז הוא מרגיש עכשיו מצוקה, וממילא הוא מפרש את הדברים, אני רע, העולם רע, אמא רעה, הכל רע. הדרך היחידה שלי לשרוד בעולם זה בלחטוף, בלקחת. בסדר? זה התחושה שלו, שנצרבת בתוכו, פשוט נצרב בתוך הנפש שלו התחושה הזאת. אבל עובר שתי דקות, אמא באמת, מה, היא הייתה באמצע לשטוף כלים, היא מיד הניחה את הצלחת, שטפה את הידיים, נגבה במגבת ורצה להרים אותו, מוי חמודי, בוב, אמא אתה בוכה, מה קרה, מנשקת אותו, נותנת לו לאכול. וכשהוא יונק, נכון? זה השלב הזה, כמו שפרויד כבר דיבר, זה השלב של ההנאה הכי גדולה בשרירים האלה של היניקה, והוא נהנה באמת מכל רגע. עכשיו, עוד פעם, אין לו את המוח השכלי שיזכיר לו, מקודם היא לא הגיעה. לא, עכשיו הוא נהנה לגמרי, כמו בן אדם שלוקח, כן, כמו שמישהו שלוקח איזה חומר שמבטא לו את השכל לגמרי, ועכשיו הוא רק מרגיש את הרגשות. איזה, הוא עכשיו נהנה לגמרי. מה הוא מרגיש? איזה כיף. אני טוב. איזה אמא טובה. העולם כולו טוב, אלוקים טוב, כולם טובים, הכל טוב. מה הוא מסוגל? לפרגן. לתת למישהו אחר, לוותר. למה הוא מסוגל? כי הכל טוב, הכל יהיה טוב, אז אני אתן. יגיע שלי גם כן, יש מספיק לכולם. כל תינוק, כל תינוק, עובר את החוויה הזאת והזאת, את שתי החוויות האלה מאות ואלפי פעמים. וזה מה שיוצר את האדם שיושב פה על הכיסא. כל אחד מאיתנו הוא תרכובת של שתי החוויות האלה מאות פעמים שנצרבים בתוכנו. עכשיו, אני לוקח את זה מהמהלך הפסיכולוגי ההוא לפסיכואנליטיקאי לכיוון של יותר עבודת השם. עבודת השם שלנו זה ביטחון. מה זה ביטחון? תחזק בעצמך את החוויה החיובית שהכל טוב, העולם טוב, אמא טובה, אני טוב, הכל הולך למקום טוב. תפרגן, תוותר, יהיה בסדר. לא הגיע היום, יגיע מחר. לא מחר, מוחרתיים. יהיה בעולם הזה, יהיה בעולם הבא, אבל הכל, הכל, הכל הולך למקום טוב. הקדוש ברוך הוא ברא את כל העולם להיטיב לבריאותיו, והוא לא פשט רגל. הוא לא פשט רגל, הוא יודע מה הוא עושה. מה?
טראומות, גם...
טראומות, מה מחזקות בנו, איזה צד? שהעולם רע, העולם שחור. אם אני לא אגנוב, מה יהיה לי לאכול? אם אני לא אגנוב, איך אני אוכל? אני הולך למות מרעב. ראית אותם יוצאים מהמנהרות מעזה? ככה אני אראה אם אני לא אגנוב. בסדר? זה טראומות שצורבות בנו את החלק הזה. עכשיו, כל אדם יש בו יצר טוב ויצר רע. יש בו את חוויות, הקדוש ברוך הוא הביא אותנו לעולם עם החוויות האלה, כן? אגב, מה שפוגשים לפעמים זה אנשים למשל שלאימא היה דיכאון אחרי לידה, או דברים כאלה, שהילדים האלה פחות חוו את החוויות החיוביות ויותר חוו את החוויות השליליות. תינוק שמגיע למצב שהוא כבר לא בוכה, מי שמכיר את התופעה הזאת, זה השם ישמור, הוא כבר התייאש מלבכות. בסדר? זה, והאנשים האלה, עוד פעם, זה לא שאין להם סיכוי, יש להם הרבה יותר עבודה על חוויות חיוביות. ופה זה פשוט עבודה על חוויות חיוביות. ופה יש לנו עבודה של אמונה. העבודה של אמונה מתחילה לזהות טוב בעולם, לראות טוב בעולם, ומתוך הטוב הזה לגלות את האמונה, לגלות את מקור הטוב, וברגע שאדם יודע שהכל טוב, אבל לא באמונה כזאת שוואי, הכל סבבה, הכל טוב, כזה מלמעלה, חפיף, אלא אמונה אמיתית, כאילו להבין את זה, להאמין בזה, לדעת את זה, כן? לא רק אמונה, אלא בכל דרכיך דעהו, לא רק באמונה שהמהרש"א בברוכס, בסמך ג' עומד בייס, עומד א', סמך ג' עומד א', אומר שם המהרש"א, שבכל דרכיך דעהו, הוא אומר יש דעהו, יש להאמין שהכל הקדוש ברוך הוא והכל טוב, ויש דעהו זה לדעת את זה יותר מאמונה, פשוט להרגיש את זה ממש. ופה אפשר פשוט לעשות את זה בעבודה שלנו, זה עבודה על החוויה, על הרגש, ועבודה על השכל. בסדר? לחבר כל הזמן רגש ושכל, כי אם אני לא ארגיש חוויה, לא יהיה מתוק לי בפה, בסדר? לא יהיה נעים לי, בפיזי, דיבורים גבוהים על כמה טוב, לא באמת תופסים. אבל מה אנחנו צריכים לעשות? ומצד שני, סתם ליהנות, או, אכלתי עוגיה, רווחת קצת עוד סוכר ופחמימות, לא יותר מדי. אז כן, היה לך קצת טעים בפה, אבל לא תרגמת את זה לשום דבר, לא העברת את זה לרובד עמוק יותר בנפש. בשביל זה אני צריך לחבר לזה את התהליך השכלי. ההבנה, אני עכשיו שותה, זה טעים לי, יפה. התחושה הזאת של טעם, שאותה אני חווה ומרגיש, לחבר אותה אל ההבנה. שהטעים והטוב הזה קיים, כי הקדוש ברוך הוא מקור הטוב ומקור הרחמים. רצה שיהיה לנו טוב בעולם, ולכן יש את הטוב הזה. בסדר? זה לחבר את החוויה שלי עם ההבנה הגבוהה יותר של האמונה. מה קורה כשאדם עושה את זה כל הזמן, מתרגל את זה? מתרגל את החוויה החיובית, ותוך כדי חוזר, כי טוב השם, כי טוב השם, כי טוב השם. איך אנחנו עושים את הכיתוב השם הזה? חזל תקנו לנו, מהברכות, נכון? אני שותה משקה, ברוך אתה השם, אלוקינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אני אוכל פרי, ברוך אתה השם, אלוקינו, מלך העולם, בורא פרי העץ. אני שותה יין, אני אוכל לחם, כל דבר שהוא, שירותים, כל חוויה שאני חווה בחיים, אני מברך את הקדוש ברוך הוא על החוויה הזאת. מה בעצם אני עושה? איזו עבודה פנימית? לחבר את החוויה של השחרור של אחרי שירותים, בסדר? החוויה של סובע אחרי האוכל. כל דבר קטן שאני עושה בחיים, לחבר את זה לנותן החוויה, אשר יצר את האדם בחוכמה וברב, או נקבים, נקבים, חלולים, חלולים, ולבטא את זה, לבטא את זה לא רק במחשבה, אלא במילים, פשוט להגיד את זה. וכשאדם עושה את זה עם כוונה, אני לא דבר עכשיו כוונות הרשש והאריזה, אלא כוונה שהוא מבין מה שהוא עושה, הוא בעצם מחבר את החוויה החיובית שהוא מרגיש. נעים לו, טוב לו, כיף לו, מרגיש טוב, ברוך השם שיש אפשרות, כן, את כל הדברים האלה, אוכל, שתייה וכל שאר הצרכים של האדם. כשהוא מרגיש את הדבר הזה בחוויה ומחבר לחוויה הזאת את התובנה, אז מה שקורה, האדם משתדרג, הוא נהיה טוב יותר, הוא מאמין יותר בטוב שיש בעולם, הוא מאמין יותר בטוב שבעצמו. זה הקדוש ברוך הוא נותן לי. הוא נותן לי כל כך הרבה. למה? כנראה אני טוב. עוד פעם, אני לא יודע אם אני מושלם, אני גם יודע שאני לא מושלם, יש לי הרבה מה לתקן, אבל הקדוש ברוך הוא כל כך רחמן וכל כך טוב, שאפילו לי עם המעט טוב שיש בי הוא עדיין נותן. בסדר? אז אני מסכים אבל שיש במעט טוב. ואז אני מלקט את הנקודות הטובות, נקודות הטובות שיש בעצמי, והכל ביחד הופך להיות מדורה גדולה, כן? הרבה ניצוצות, הרבה גחלים הופכים להיות מדורה גדולה, זה מתלהק, ואז האדם באמת יודע את הטוב של הקדוש ברוך הוא, ומגיע למצב של ביטחון. כי מה קורה? פעם אחת התגברתי על עצמי, לא גנבתי, ובסופו של דבר לא יצאתי רזה מדי. ועוד פעם לא גנבתי, ועמד בפני עוד ניסיון. והאמנתי שהקדוש ברוך הוא טוב ורחמן, זה היה לי קשה, היה לי ניסיון פנימי, אני לא הייתי בטוח. אולי עדיף כן לקחת, שמע, זה סכום גדול, וזה פה, וזה שם, ולא יהיה לי את זה, ומה יהיה, ואתה יודע, יצר רע גם שם לך כל מיני פחדים בראש. והצלחתי להתגבר, עוד פעם, זה לא היה בביטחון, זה היה באמונה. בסדר? מאיפה לקחתי את הכוח להתגבר? הקדוש ברוך הוא לא יעזוב אותך אם אתה תשמור תורה ומצוות. אם אני אבטר על כסף כי על פי ההלכה אסור, הקדוש ברוך הוא לא יזנח אותי בגלל זה. אני מאמין שהוא טוב ואני מאמין שהוא בעל הכוח ובעל הכוחות כולם ואני מתחזק. אבל מה קורה אחרי 4, 5, 6, 7 פעמים שעשית את זה? ובסופו של דבר אתה מסתכל אחורה ואומר, תשמע, נהגתי ביושר, לא גנבתי, לא הלכתי אחרי דברים לא טובים ותכלס זה ישתלם. איפה הייתי היום אם הייתי גונב? בסופו של דבר הוא הגיע, התברר שהיה שם מצלמות. בסדר? הייתי היום במצב מאוד מאוד מביך אם לא מסובך. פלילי אפילו, נכון? אז ברוך השם, טוב שעשיתי את זה. ומה קורה בפעם הבאה שיש ניסיון? הרבה יותר קל לאדם לעמוד בניסיון מתוך אמונה שיש בה ביטחון. אני כבר יודע שאני עושה את זה, ואני יודע שזה יהיה לי טוב. אז הניסיון הולך וקטן, כי הביטחון הולך וגדל. בסדר, מה אתה אומר?
זה כבר לא אמונה.
זה הופך להיות אמונה שהופכת להיות ממש ידיעה שאני יודע את זה, כאילו, אין לי ספק, אני יודע שזה לטובתי, אני עוד פעם, לא, אולי לא תמיד ברור לי כרגע מיד איך, אבל אין לי ספק. אני נמצא שם ואני בטוח בזה, לכן אני מרגיש את התחושה הפנימית הזאת, איך הוא קרא לזה הרב? מנוחת נפשו. אני חי במנוחת הנפש. עכשיו, שימו לב, זה קיים בתוכנו, כמו שדיברנו, מהרגע שנולדנו. בסדר? שתי התנועות האלה, התנועה הזאת שאומרת, העולם רע, הכל רע, כולם גונבים, כולם שודדים, כולם רוצחים, כולם לוקחים, כולם עונסים, אין מה לעשות. אתה רוצה לשרוד, אתה רוצה גם להתקיים, אתה חייב גם. אין, אל תחכה לאף אחד. אם לא תחטוף, לא תשרוד. אם לא תחטוף, תמות. בסדר? זה קול מאוד מאוד חזק שנמצא בתוכנו, והוא מאוד חזק ומאוד עצמתי, והמון המון ספרות וסרטים וחדשות ו... בסדר? מחזקים בנו את זה, כן? תחשוב על זה, כל פעם שאתה צופה בקליפ שמישהו רוצה לשבת ומישהו לוקח לו את הכיסא, הצד הזה בתוכך מתחזק. פעם הבא שאתה בא להתיישב על הכיסא, אתה כזה נותן בדיקה קלה, נכון? שלא לוקחים, לא לוקחים לך את הכיסא, כי הרגע ראית את זה. זה אומר שאתה לא רק רואה את זה וצוחק, לא יודע מה מצחיק בזה, אבל בוא נשים את זה בצד כרגע. כן, אבל זה גורם למשהו שאני מרגיש שהעולם הוא עולם רע. בעולם, כשאנשים מתיישבים על כיסאות, הם צריכים לבדוק שהכיסא לא נלקח מהם. מכירים את התופעה? אני מביא דוגמה שאני בדיוק ראיתי, אבל יש עוד הרבה דוגמאות כאלה בחיים, כן? מישהו, חבר אומר לך, תעשה זה. אחרי שראית סרטון שחבר אומר לעשות את אותו דבר, ובסופו של דבר, לא יודע, דוחף לו חתול לפה, לא יודע מה, אתה לא פותח את הפה, נכון? אתה נזהר. זאת אומרת, הדברים האלה, החוויות האלה, אנחנו חווים אותם כל הזמן, והן חוויות שליליות, חוויות של חוסר אמון בבני אדם, חוסר אמון, כל הדברים האלה, זה מחזק בנו את הצד הזה, שיש בנו אותו מגיל צעיר, וזה חלק מההתמודדות שלנו בחיים, הצד הזה שאומר, העולם הוא רע. אתה רע, כולם רעים, תמודד עם הרוע הזה. תנסה ו... זה מאוד עמוק, מאוד מאוד עמוק הדבר הזה, הוא נוגע לממש... כל האמונה שלנו בנויה על הסיפור הזה של החוויה החיובית ולראות את החוויה החיובית. שימו לב, אברהם אבינו. מגלה את הקדוש ברוך הוא, יוצא למסע של האמונה, מקים, כן, היהדות יוצאת ממנו, אבל לא רק היהדות, הוא נקרא בהיסטוריה האדם המשפיע ביותר בהיסטוריה האנושית. כן, האדם, בהיסטוריה בכלל, אני לא יודע אם יש היסטוריה, לא אנושית, אבל כן, האדם המשפיע ביותר בהיסטוריה. אברהם אבינו, בדיבורים, במרגלית טובה שהייתה בצווארו של אברהם אבינו, בדיבורים הקדושים שלו, בדיבורי האמונה שלו, הביא לעולם, בסדר, את היהדות, אבל לא רק היהדות. תכלס, האסלאם, הנצרות, העביר עולם שלם, היום רוב העולם, לא עובדי אלילים, וחיים עם איזושהי רמה של מוסר, לא אומר שתמיד זה רמה גבוהה, יש הרבה בעיות בחיים, אבל כל המושג הזה, ומי שדיבר על זה מאוד חריף, זה הנאצים ממח שמם וזכרם, היטלר בספר שלו מיין קאמפף, וגם הגבלס וכל האחרים שם, הם מאוד מאוד נגד אברהם אבינו, הדתות האברהמיות, בסדר? הדתות שמושפעות מאברהם אבינו, אומרים שההמצאה הזאת, ככה הוא קרא לזה, של מצפון, של טוב ורע, של אמת ושקר, אומר, זו המצאה של אברהם אבינו, שהיהדות הצליחה לשווק בעולם דרך הבנות החורגות שלה, עוד פעם, זו השפה של היטלר עם מחשמו, הבנות החורגות שלה היה הנצרות והאיסלאם, וכך כל העולם היום מאמין שיש דבר כזה, אמת ושקר. אומר, מי אמר שיש אמת ושקר? בא לך תעשה, כמו קוף על העץ, מה הסיפור שלך בכלל? מה אתה מסתבך? זה טוב, זה רע, מה זה המילים האלה? אומר, זה מילים ש... הוא היה נגד המצפון. טוב, זה כבר מגיע מינית, שאני לא אכנס עכשיו לפילוסופיה נאצית והשם ישמור מהשורשים שלה, אבל אברהם אבינו הביא את זה לעולם, אי אפשר לחלוק על זה שאברהם אבינו הדמות הכי משפיעה, והמושגים, שפה שהוא הביא לעולם של טוב ורע, אמת ושקר, הדברים האלה נכנסו. עוד פעם, זה לא שהעולם הוא מושלם, בסדר? יש לו עדיין מה להיות טוב יותר, אבל הוא הביא את העולם קרוב, בהרבה ממה שהיה לפני כן, בתור עובדי אלילים שסורבים את הילדים שלהם לאלילים. עכשיו, אברהם אבינו איך הגיע לאמונה? בפרט אצלנו אנחנו יודעים מה זה אברהם אבינו, כן? איך הוא הגיע לאמונה? אז המדרש מספר לנו שהוא יצא מהמערה בגיל 3, והוא רואה את השמש זורחת. והוא רואה את השמש זורחת, הוא כל כך מתפעל, הוא כל כך מתפעם, וואו, איזה דבר מקסים, איזה דבר יפה. הוא מתחיל לשאול, מי ברא אלה? מי הוא בא על הבירה? הוא ראה בירה דולקת, הוא ראה הרמון מואר ויפה ודולק. הוא אומר, מי עשה את הדבר היפה הזה? הוא מתחיל לחפש. ואז בהתחלה הוא עובד לשמש, ואז הוא עובד לירח. הוא לוקח לו 45 שנה, עד גיל 48, שהוא עובר ועובר ועוד עבודת אלילים ועוד עבודת אלילים, עד שהוא מגיע למסקנה שזה מישהו שמחוץ למערכת הזאת, הקדוש ברוך הוא, וככה הוא מגלה את האמונה, ועד שהקדוש ברוך הוא מתגלה אליו, הציץ עליו בעל הבירה, עובר עוד כמה שנים, עד גיל 75. זה תהליך ארוך מאוד. אבל אני רוצה לדבר על התחלת התהליך. ההתחלה של התהליך ממש. והוא רואה את מה? הוא רואה את השמש זורחת. אגב, את הזריחת השמש שהוא ראה, גם אתה יכול לראות. זה לא השתנה. זה אותה זריחה, כן? אותה זריחה שהשמש זורחת ככה במזרח, מה שקורה כל בוקר, זה מה שאברהם אבינו ראה. יש דברים שהשתנו בעולם, תכלס עברו 3,800 שנה, אבל איזה שנה אברהם אבינו נולד? 1948, כן? לספירת היהודים, לא לספירת הנוצרים. אבל 1948 נולד אברהם אבינו. לא, איך אומר הרמב״ם בהלכות עבודת כוכבים? נשתקים עד שנשתקח הדבר הזה לגמרי. הם לא ידעו, אבא שלו היה תרח, עובד אלילים, אפילו הוא עשה מזה כסף, כן? אבל אחר כך הוא יכל לשמוע מנוח, הוא פגש את נוח, הוא יכל לשמוע מנוח, אבל זה היה שנים אחרי שהוא עשה את התהליך בעצמו. אבל באמת הוא עשה, ואז הוא הגיע לאברהם העברי, כל העולם מעבר אחד, בדור הפלגה, והוא מעבר אחר. עכשיו, איך הוא מתחיל את התהליך הזה? ממקום שבו הוא מסתכל, רואה את הזריחה של השמש. גם אנחנו יכולים לראות את הזריחה של השמש, אבל מה קורה אם אנחנו כבר קמנו לפני הזריחה של השמש, אז כבר הולכים להתפלל. אז אין לנו זמן לראות את הזריחה. וגם אם איכשהו יצא שאנחנו כן רואים את הזריחה, אז מצלמים. כן? תכלס, לשבת ולראות ולהתפעל ולתת לרגש להתפרץ, זה מה שאברהם אבינו עשה. וואו, זריחת השמש. ומשם הוא התחיל לחפש מי ברא אלה, מאיפה מגיעה האמונה, מאיפה מגיע הסיפור הזה, מה הדבר הזה? בואו אבל נחשוב שנייה. דבר אחד שחייב להיות. אברהם אבינו התייחס לסיפור הזה של זריחת השמש, וואו, איזה טוב זה. אם הוא היה מסתכל על זריחת השמש, הוא אומר, וואו, הולך להיות חם היום, חבל שלא לבשתי קצר. מה היה? הוא מגיע לאיזושהי אמונה? הוא מגיע למשהו? הוא מחפש מי ברא אלה בשביל לגדף אותו, כן? בשביל לקלל, לצעוק עליו קצת. יאללה, מה אתה מציק עם השמש הזאת? הוא ראה את היופי, כן? הוא ראה גשם שיורד, והוא ראה חיים. הוא ראה את הדבר הכל כך מקסים הזה. הוא זיהה פה טוב. הוא ראה פה טוב. והיות והוא ראה פה טוב, הוא חיפש את בעל ההטבה. את מי שיצר את הטוב הזה. את מי שברא ועשה את הטוב הזה, וחיפש את הדרך להתקשר אליו, להיות כמוהו, ומשם התפתחה, הגיע הרעיון של... זה הרעיון של היהדות מהבסיס. אבל שימו לב, ההתחלה של ההתחלה של ההתחלה. לזהות טוב. מי שיושב כמו קוטר, וכל דבר שקורה זה רק זה יותר גרוע, וזה יותר גרוע, וזה יותר גרוע, לא יגיע לעולם, לאמונה, ודאי שלא, לביטחון, וודאי שלא, כן. כל המסלול מתחיל מהנקודה הזאת, וזה בעצם, בזה, בתורה, כל התורה בנויה על היסוד הזה. לראות טוב בעולם, להאמין בבעל ההטבה, להאמין ביוצר הטוב הזה, בסדר? אחרי שתהליך מסוים שאתה רואה את הטוב, מנסה להבין אותו, מבין שיש פה תבנית, מעגל, מסלול שיוצר טוב בעולם, ובעל ההטבה הזאת, הטוב האמתיב, לראות אותו, לזהות אותו, להאמין בטוב שיש בעולם. כשאתה מאמין בטוב שיש בעולם, לאט לאט, עוד פעם ועוד פעם, זה מתחזק ונהיה ביטחון. ואז אתה בטוח שהעולם הוא מקום טוב, אתה מסוגל לוותר. אתה מסוגל לפרגן למישהו אחר. דיברנו מקודם, כן, את הרעיון הזה של זה, אותו תינוק, הוא מסוגל לוותר לתינוק אחר. הוא מסוגל לתת. למה? יש, מספיק לכולם, אני לא אפסיד מלהיות טוב. יש טוב, יהיה טוב והכל טוב, ואני יכול לפרגן למישהו אחר. שם בהתחלה של הכל, מתחיל בקנאה מול פרגון. אני רע, הכל רע, העולם רע, הכל רע, ואז האדם מקנה. קנאה, זה מעניין מאוד, כתוב במאה שילוח, שקנאה זה באמת השורש של כל המצוות, לא, של כל העבירות, לא תחמוד, זה השורש של כל עשרת הדיברות.
קנאה?
קנאה. ג'לסי, אנבי, בסדר? הוא יש לו, אני רוצה. למה? כי מה שיש לו מאיים עליי. כי אין מספיק לכולם. בטעות התפקשש לו ויצא פה משהו טוב. אם לא תחטוף את זה, לא יהיה לך. אף אחד לא אוהב אותך, אף אחד לא רוצה שיהיה לך טוב. כל העולם הוא רע ואתה רע. זה הבסיס. ולכן אם יש משהו טוב בעולם, תחטוף. אם קיבלת משהו טוב, תחביא. שאף אחד לא ידע ושאלוקים לא ישים לב שבטעות הוא נתן לך. כי אם ישים לב שיש לך ילדים בריאים, זהר. שלא יעשה עין הרע, הוא לא מפחד מעין הרע של שכן, הוא מפחד מעין הרע שמשמור. כאילו, מכירים את זה? זו תופעה מוכרת, שאנשים יושבים כל היום ונעשים, הוא עושה חתונה לבן שלו, כל החתונה הוא לחוץ מהטיפ של המלצר. אוי, נו, באמת. הוא צריך משהו להיות לחוץ. הוא צריך משהו שאל תגידו שהכל טוב. אם הכל יהיה טוב, מי יודע איזה מכה תבוא? מה, מישהו אוהב אותי? הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה לי טוב? אין מצב, נכון? הוא רק מחפש להניש אותי. הוא עומד עם הקל. רק מה, בטעות הוא פספס. אז שלא ישים לב. שימו לב, זה כפירה, כן? זה לא משחק, אבל אני אולי שם את זה על השולחן גס. אבל אתם מבינים למה אני מתכוון. אתם מכירים לפעמים את ההרגשה הזאת שאפשר לשמוע אותה גם מיהודים ירי שמיים, אבל שלא חשבו מספיק על הנקודה. האלף בית שלנו זה לדעת שהשם רחמן והשם טוב, הוא רוצה את הכי טוב בשבילנו. וגם מהשם שמח שהכל טוב לנו. רק מה? אני לא מספיק טוב? אז יופי, בוא נהיה יותר טובים. בסדר? זה הכיוון. לא להגיד שלא, הכל רע. המקום הזה. טוב, זה בעצם העבודה של ביטחון. בוא ניקח את זה קדימה קצת. אומר, ותועלותיו בו בתורתו. אומר, יש תועלת בתורה, כן? כשאדם יש לו ביטחון, אז הוא מסוגל לקיים את מצוות התורה, הוא לא בלחץ. וזה מהן מנוחת נפשו וביטחונו על אלוקיו יתברך. מנוחת הנפש, הבן אדם רגוע, מנוחת נפשו וביטחונו על אלוקיו יתברך, כמו שהעבד חייב לבטוח על אדוניו. כן, הוא אומר, והביטחון הזה הוא גם דבר מחויב. בסדר? כמו שהעבד מחויב לבטוח על אדוניו, ולהאמין שהוא ייתן לו את כל הצרכים שלו, אותו דבר, מפני שאם איננו בוטח באלוקים, בוטח בזולתו. בן אדם חי תמיד עם תחושה של ביטחון, הוא בוטח במשהו. אדם לא מסוגל. נפשית ומציאותית, לחיות במצב שכל דבר הוא חושש כל הזמן. בסדר, הוא לא ייכנס למעלית כי בטח זה יקרוס. אדם לא יכול לחיות עם החרדות האלה, ששום דבר לא עובד. ולכן באופן טבעי בן אדם בוטח בדברים. יש משפט סיפור חסידי יפה שהיה בטבריה, בשבת אחרי צהריים, שבת של קיץ, אתם יודעים, זה ארוך ארוך ארוך, כולם עוד קמו שם ותיקים. קיצור, ארוך שבת, שבת אחרי צהריים של קיץ, יצא שמועה שגילו בצפת נפט. אל תשאלו אותי איך קשור נפט לצפת, אבל ככה סיפרו שגילו נפט בצפת. וכולם, ושבת, אחרי צהריים, אין דרך לוודא מה קורה, וזה גם סיפור שלפני איזה 100 שנה. קיצור, כל העיר מדברת, והוא יש לו בן דוד בצפת, עכשיו כולם בצפת הולכים להיות עשירים, אז בכלל הוא יש לו בן, כולם מדברים. שבת שלמה, כולם מדמיינים עם דמיונות על הנפט שפרץ בצפת. והיה שם רמוישה קלירס. רמוישה קלירס היה רב העיר, והוא היחיד שעזבו אתכם שטויות, לא היה ולא נברא, אין דבר כזה, סתם מי סיפר, מאיפה יודעים, הוא לא מוכן להאמין בזה. טוב, בא מוצאי שבת ומתברר שאכן לא היה ולא נברא, אין לא נפט ולא צפת ולא נעליים. ואז שואלים את הרב קלירס, כולם האמינו, למה, איך אתה ידעת? אז אמר להם, תראו, כל אחד קיבל משמיים כשהוא נולד מילה מסוימת של אמונה. עכשיו, יש כאלה שיש להם אמונה מיותרת, אז הם יכולים להאמין בשטויות. הוא אומר, האמונה שיש לי כבר מנוצלת לגמרי, אין לי גרם מיותר בשביל דברים אחרים. מה שאני צריך להאמין הוא ממעמד הר סיני, בתורה משמיים, בקדוש ברוך הוא, זהו, אין לי אמונה מיותרת להאמין בעוד דברים. עכשיו, זה מעניין מאוד המשפט הזה, כי אם תסתכל, תראה שיש את זה במציאות. זאת אומרת, אנשים שהוא לא מאמין, נכון? הוא לא מאמין בקדוש ברוך הוא, הוא לא מאמין בתורה. אין לו אמונות? יש לו ועוד איך, ועוד איזה אמונות תפלות. כאילו, הוא לא מאמין באמת, אבל בהמון שקרים הוא מאמין. בהמון שטויות, בדברים לא נכונים, וזו תופעה מאוד מוכרת. אני לא, זה לא משהו כללי אפילו שאתה יכול להגיד, כל מי שלא מאמין בקדוש ברוך הוא, מאמין ב. לא, זה מאמין בפנג שווה. אתה רואה, הוא בנה את כל הבית שלו, הוא כופר גדול, אתאיסט גדול, על כל הבית שלו בנוי שיהיה זרימה של אנרגיה, ו... מה? מאיפה? בוא... כאילו, הכל... וזה דברים שבאמת שטויות, כאילו... אתה מדבר... כי יש לאדם אמונה. אדם צריך אמונה. זה משהו שנותן לו באמת ביטחון, זה נותן לו משהו בלב. מי, השם ישמור, עובדי האלילים, בסדר? יש איזה רצון עמוק בנפש לפולחן, כן? לעבוד משהו שהוא גדול ממני שיעזור לי. אז פה האדם נתפס על משהו, או שהוא נתפס על האמת, או שהוא נתפס על דברים שקרים. או שהוא מאמין בקדוש ברוך הוא, או שהוא מאמין בבני אדם. בסדר? ואז הוא מאמין באנשים, הוא מאמין באיש הזה, במערכות, במדינות, בצבא, ואז כשמגיע דבר כזה שזה קורס, אז באמת האליל נשבר, כן? הוא פנה למעלה, כן? הוא הולך והוא בועט באלילים שלו, ביום ההוא הוא התקצף וגידה וכילל במלכו ואלוהיו, הוא פנה למעלה, כן? מזה לומדים את ההלכה, שגוי שביטל עבודה זרה, אז העבודה זרה מבוטלת מהפסוק הזה. זאת אומרת, הוא בועט בעבודה זרה שלו. זה קורה, זה קורה כל הזמן, בכל החיים. אומר, לכן בן אדם, אין דבר כזה שתגיד, לא, אני לא מאמין בכלום. אין דבר כזה. בן אדם לא יכול לחיות בלי אמון, אמון באשתו, אמון בהורים שלו, אמון בילדים שלו, אמון בשכנים שלו, אמון מינימלי. אין, אדם לא יכול לחיות עם פחדים נוראים כל הזמן ששום דבר לא בטוח. רק השאלה במי הוא יבטח. אם הוא יבטח בבני אדם, הכישלון שלו ברור. הם לא יהיו לתמיד נאמנים. אם הוא בוטח בדבר האמיתי, שהוא באמת האמיתי שקיים, אז הוא בוטח בביטחון אמיתי. ולכן הוא אומר לך, תשמע, אם חסר ביטחון בקדוש ברוך הוא, יהיה ביטחון. אבל במה יהיה הביטחון? בזולתו. והדבר הזה הוא לא טוב. מי שבוטח בזולת השם, מסיר האלוקים השגחתו מעליו, ומניח אותו ביד מי שבטח עליו. זה דבר שהוא ממש, מטבע הבריאה שהקדוש ברוך הוא ברא. מה זה? בני אדם, כן.
כסף.
דברים אחרים, כן, אתה סומך עליו? יופי, אז תסתדר. דיברנו את זה, את הגאון מווילנה, שאומר על התינוקות הקטנים, שהם הסיבה להשראת השכינה בעולם, אומר הגאון מווילנה בביאורים לאגדות, פה בקמץ צדיק בייס. למה? כי הם סומכים על הקדוש ברוך הוא. תינוקות. ילדים קטנים, ילדים קטנים צורכים על הקדוש ברוך הוא בשלמות.
שאלנו פעם קודמת, האם זה עונש שכשבן אדם לא בוטח בהשם, השם אומר לו טוב, אז אני גם אסיר שגחתי. למה? מה, לא יכול להיות שהשם יעשה טוב גם לבן אדם שלא
נמצא עליו? זה לא עונש, זה יותר תהליך. זה המטרה של הסיפור. זאת אומרת, התהליך הולך שהאדם בוטח בקדוש ברוך הוא, ואז ברוך הגבר שיבטח בהשם והיה השם מבטחו. כמה שהאדם בוטח בקדוש ברוך הוא, הוא מגלה את הטוב שבעולם, ואז האמונה זה לשון המשכה, הוא פשוט ממשיך את הטוב לעולם. הוא מתקן את העולם. הוא מתעלה, והעולם כולו מתעלה עמו. בסדר? כמו שהרמח"ל מגדיר את זה בנציאת ישרים. האדם באמת מעלה את העולם למקום של ברכה, למקום של שפע. אבל אם האדם, השם ישמור, מכניס דברים בעולם מתחת לצללים, הצללים האלה גוברים, הם מקבלים כוח. טוב, אתם יודעים מה, אנחנו צריכים קצת להיכנס פה, זה לא ממש קבלה, זה רק מושגים שקצת מזכירים, בסדר? זה לא... עדיין לא הגענו ללימוד קבלה, בסדר? אבל תחשבו על זה, כן? הקדוש ברוך הוא כשהוא בא ליצור את העולם, הוא הרי מקור השפע האינסופי, מקור הטוב והרחמים האינסופיים. אם אתה יודע, ייתן את הטוב ואת השפע האינסופי בבת אחת לעולם, העולם לא יכול להכיל את השפע הזה. זה יותר מדי. יותר מדי, ברמה שאין ניסיון, אין בחירה, אין עולם. בסדר, העולם יתבטל ברגע. כדי שיהיה עולם, שיהיה מציאות, שתהיה התמודדות, ובני האדם יבחרו בטוב ויזכו למעלה הנצחית בגלל עבודתם, בסדר? שזה הסיפור של כל הבריאה, שיהיה האדם, שיהיה בעולם, יבחר בטוב, ואז יקבל שכר על בחירתו. בסדר, זה לא ניכנס כרגע למה הקדוש ברוך הוא רוצה את זה, אבל... באמת, אני מדלג פה הרבה, אבל רמח"ל מלמד אותנו את זה בשפה הזאת. כדי שזה יקרה, מתחילה מערכת של צמצומים. צמצום, בסדר? צמצום האור. לא מגיע האור כמו שהוא. תחשבו על זה רגע ברמה של אנרגיה חשמלית. אלקטרי, כן? כמו שזה, מה שקוראים היום חשמל. אתה מחבר את זה, כך נורה, תחבר אותה לתחנת הכוח בחדרה, זה פיצוץ, נכון? זה יותר מדי אנרגיה בשביל נורה קטנה. היא לא מסוגלת לקבל את הדבר הזה. כדי שהאנרגיה הזאת תוכל לקבל, להיכנס לכלי שנקרא נורה, בסדר? אתה צריך מצמצמים, בסדר? כל מיני מצמצמים, טרנספורמטורים שנאיים, שלוקחים את האנרגיה הגדולה, מפצלים אותה, מחלישים אותה, כן? מביאים אותה, ועובר, זה עובר גם בדרך המון מצמצמים, המון שנאים, כן? זה לא מצמצם אחד. מאישה, מאנרגיה בכמות אדירה בבת אחת, יורד ויורד ויורד ויורד, עד שזה מגיע לנורה פה, שאז זה מהירה. וזה מביא לך את החסד הזה בצורה טובה. הנה, יש פה אור. עכשיו, זה לא אור אחר, זה אותה אנרגיה בדיוק שמיוצרת בתחנת הכוח שעוברת פה במהירות האור, כן? עוד פעם, זה מהירות של אנרגיה, זה עדיין מהירות חומרית, אבל זה חומרי מאוד דק יחסית. כן, עובר ומגיע לפה. זה אותו אור עצמו, אבל מצומצם כדי שהוא יתאים אל הכלי. בסדר? למדתם פה בחשמלאות במושגים של קבלה? אבל כן, הרעיון פשוט. עכשיו, הדבר הזה הוא גם כן החסד האלוקי, הרחמים האלוקיים, האור האינסופי הזה. אם האדם שצריך להיות במצב שהוא עומד בשיקול, כן, הוא יכול לבחור בטוב ויכול לבחור ברע, והתפקיד שלו לבחור בטוב, כי זה מה שהקדוש ברוך רוצה, שיהיה אדם שהוא יבחר, שהוא יביא את העולם, הוא יגלה את הטוב בעולם בכוח מעשיו, הוא יחבר שמיים וארץ. אם הוא יקבל את החסד בבת אחת, כן, בבת, לא בת, זה, כן, בבת אחת, מה שיקרה זה פיצוץ. ריבוי אור, שבירת הכלים, בסדר, הכלי נשבר, פשוט יותר מדי אנרגיה בבת אחת בשביל כלי כזה קטן. בשביל זה אתה צריך את מערכת הצמצומים. אבל כל מערכת הצמצומים שקורית עד העולם הזה, שהקדוש ברוך הוא עושה, הם צמצומים לטובה. זאת אומרת, זה כיסוי כדי להתגלות. בסדר? זה צמצום כדי לתת אור. המטרה היא חסד. זה דין, בסדר? זה גבורות, בשפה של המקובלים, אבל זה גבורות ודינים שבאים כדי שיהיה אור בעולם. וצריך, אי אפשר לתת את האור בבת אחת, אז נותנים את האור על ידי צמצומים. אבל כל הצמצומים האלה מטרתם היא גילוי. אני מדבר צמצומים למיניהם, כן, של אור. בוא נקח אפילו בדוגמה, נחזור לדוגמה של חשמל. בסדר, זה שיש לך מתחנת הכוח בחדרה עד פה, לא יודע כמה. מצמצמים, שנאים.
חשמל, מעשי, לא יודעת
שנאים. כן, אבל כל שנאי כזה בעצם מצמצם את האור עוד יותר ועוד יותר. עד שברמה שהוא יתאים לתאורה שצריך פה. אבל כל המטרה, כל אלה המצמצמים, מה המטרה שלהם? שלא תהיה לך הרבה אור, שלא תיקח מדי הרבה אנרגיה. לא, זה ההפך, כדי שתוכל ליהנות מהאנרגיה. כדי שתהיה לך מזגן פה בחדר, כדי שיהיה לך תאורה ותוכל ללמוד גם בלילה, כדי שיהיה לך חימום בבית, כדי שתוכל לבשל, לקרר, לעשות הכל, לכן מצמצמים את האור, לא בשביל שלא יהיה לך. אתה רוצה באמת, יש לך כלים, קח את כל האור של התחנת כוח בבת אחת ותהנה. אתה לא מסוגל, זה יהיה כמו לקחת יין והופ, לשתות את כל החבית בבת אחת. אתה צריך מקלחת, לא תהנה מהיין. אתה צריך כוסית כדי שתוכל ליהנות מהיין הזה, נכון? כדי שהיין יתברר, יקבל את הריח, שאני לא מכיר את כל המקצוע, אבל כן, אתה רואה את האנשים עושים את זה. כן, זה, אז אתה באמת נהנה מהיין, זאת אומרת, אתה צריך צמצום בשביל הגילוי. בסדר? זה הרעיון. אותו דבר גם בחסד רוחני. כשהאור הרוחני מגיע לעולם, הוא מגיע בצורה של צמצומים, גבורות, דינים, בסדר? כדי שהעולם הזה יהיה במצב שהכלים שנמצאים בעולם, בני האדם שנמצאים בעולם, יוכלו לקבל את האור הזה ולהכיל אותו, ולא יתפוצצו בשבירת כלים מריבוי אור. יותר מדי אנרגיה, תחבר ישר את הנורה, את המזגן, לחשמל שם, בלי שנאי, הוא פשוט ילך, יישרף. זה יש מושג כזה בחסידות של ריבוי אור בקדושה, כן, שאדם מתחבר לקדושה שמעל הרמה שלו ואין לו את הכלים לצמצם את זה. רב גדול התפקיד שלו, זה תורה בלכותי מהר"ן, שרב גדול, ומישר דסכינה, מישר דסכינה, תורה חף בלכותי מהר"ן, הרב הגדול תפקיד שלו זה לקחת תורה גדולה ולהקטין, להקטין, להקטין, עד שהיא תתאים לשומע איפה שהוא נמצא עכשיו. לא לשפוך עליו משהו שלא מתאים לו, כי מה יקרה, תן לתינוק קטן סטייק, הוא נחנק. הוא צריך גרבר. זה מה שהוא צריך, אבל מה, אתה יודע איזה טעים זה, סטייק גרבר בכלל לא טעים. בוא אני איתן, ניסית פעם לשתיתו מטרנה? לא טעים, אז למה אתה לא יודע לראות שם מטרנו? בירה, סטייק, תדחוף, הוא בן חודש, מה אתה רוצה מהחיים שלו?
אתה עושה את זה בבלנדר.
אה, לעשות את זה בבלנדר יחד. בקיצור. אבל השם ישמור. בסופו של דבר, הרעיון הוא, הוא צריך את הדברים שהוא צריך לפי היכולות והכלים שלו. עכשיו, אנחנו רוצים שיהיה עולם, הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה עולם, ובעולם הזה יהיה אדם שיעמוד בשיקול בין רע וטוב, ויבחר בטוב, ויתקן את כל העולם, וזו המטרה של כל הבריאה בענק. בשביל זה צריך מערכת צמצומים שדינים, בסדר? לא, שיש ריבוי, שיש אור גדול, רואים חסד, רואים רחמים, יש שפע מטורף, בריאות, כסף, כל מה שצריך באדיר, כן? אבל זה לא טוב לבן אדם. זה ישפך עליו יותר מדי, הוא חושב שזה יהיה טוב לו, אבל זה יהיה יותר מדי בשבילו, זה לא יביא אותו למקום שבו הוא באמת יעמוד במצב של בחירה אמיתית ונורמלית שתקדם אותו. ולכן יש מערכת צמצומים. אבל כל הדינים הם בעצם רחמים. כל הצמצומים האלה הם בעצם גילוי. זה כמו שהמלך רוצה לצאת לשוק, לצאת לאזרחים שלו, כן? לנתינים שלו, איך שתקרא להם. עכשיו, כשהוא בא לצאת, אם הוא יצא, הוא לא יכול לצאת עם טישרט, בסדר? הוא צריך ללבוש חולצה, ולשים עליו את החליפה, ולא יודע, וגלימה, ועסק שלם, ואז הוא נכנס לרכב, סוגר את הווילון, פותח ערך, ושם הוא יושב ועושה ככה. אז מה הוא עושה? מתכסה, 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 כדי להתגלות. בגלל שהוא רוצה לצאת החוצה ולהתגלות בפני הנתינים שלו, לכן הוא צריך לחסות, 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 כדי שהוא יוכל לצאת. כי אם הוא יצא עם טישרט, אין מלוכה. זה מאבד את כל האפקט שלו, זה פיצוץ, זה לא יעבוד. זאת אומרת, יש המון דוגמאות בחיים שאפשר לראות את הדבר הזה. אותו דבר גם קורה בעולם ובחיים איתנו. הקדוש ברוך הוא שם אותנו במצב שהשפע לא מגיע ישירות ממנו, אלא דרך כל מיני מעברים וכל מיני דברים. זה כולם צמצומים, בסדר? שאת הפרנסה שלי אני מקבל דרך בן אדם, או חברה שאני עובד בה, או לקוחות שבאים, נכון? זה בעצם, או השקעות, לא משנה, כל אחד מאיפה שהוא מקבל לעצמאי, שכיר איפה שהוא מקבל את הפרנסה שלו, זה צמצום. האור בעצם, השפע מגיע מהקדוש ברוך הוא. אבל מה? אם השפע היה מגיע בום ישר מהקדוש ברוך הוא, זה היה אור גדול מדי בשבילנו, זה היה מוציא אותנו מהכלים. בסדר? זה כזה שפע גדול, זה הופך אותנו לשיקורים. מוציא אותנו מהכלים, ברגע שאנחנו לא בכלים, אנחנו לא נוכל לתקן את העולם. אנחנו צריכים שזה יעבור איזשהו צמצום, ואז אנחנו עומדים בפני מצב של בחירה. אנחנו יכולים לבחור האם אנחנו ממליכים את הבוס, או ממליכים את הקדוש ברוך הוא, האם אנחנו רואים את הבוס ונעצרים בשטחיות, בחיצוניות, זה מי שנותן לי את הפרנסה, או שאנחנו מסתכלים דרך הבוס. ורואים, הפרנסה עוברת דרכו, אבל באמת בטובו הגדול תמיד לא חסר לנו, ועל יחסר המזון לעולם, הכל זה באמת מהקדוש ברוך הוא. וזה בעצם המאבק שלנו בחיים, לראות דברים במבט החיצוני ולהסתכל דרכם פנימה, להנות, אני, בדיוק כמו שדיברנו מקודם על הנאה, נכון? אני שותה משקה, אני נהנה מהמשקה, אבל לא נעצר בחיצוני, וואו, איזה כיף, איזה טעים. בסדר? אלא מסתכל דרך המשקה ורואה את השם אלוקינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. השם אלוקינו מלך העולם בורא פרי הגפן. בסדר? זה הסיפור, לא לעצור בחיצוני אלא לעבור לפנימי. עכשיו, מה קורה כשאדם יוצר לעצמו צללים? מה הכוונה? הגענו עד רמה של צמצום שהקדוש ברוך הוא עשה בשביל שאנחנו נוכל לקבל את האור ולגלות את האור דרכו. אבל אנחנו מחליטים ליצור מצמצם חדש. עד היום היה אור. עכשיו, אור השמש הוא חזק מדי. אי אפשר לקבל אותו. כאילו, אדם לא יכול לעמוד בשמש, הוא יישרף, יתייבש. לא יהיה לו אפשרות לקבל את... הוא לא יהנה מאור השמש. מה הקדוש ברוך הוא עושה? שם מושג שנקרא הצל. אם זה חמה שיש לה נרתיק, נכון? היה לנו בפרשת השבוע. השני סוג של עוצר את האור של השמש שלא יגיע יותר מדי לכדור הארץ. ואז יש לך שכבת האוזון והאטמוספירה. וכל שכבה באטמוספירה מסננת עוד יותר ועוד יותר את אור השמש. ואפילו פה בעולם הזה, נכון? אז יש את השמש כבר שהאדם יכול לקבל, אז הוא נמצא, הוא יושב בצל, ואז הוא מקבל את אור השמש בצורה טובה ובריאה. בסדר? לא כשהוא עומד בשמש, עוד פעם, אפשר להיות בשמש, לא יותר מדי זמן, בצורה כזאת. מה קורה אבל כשהאדם הולך ושם צל חדש? בעצם האדם יצר פה צל. הצל הזה הוא כבר לא נצרך בשביל שהאור יתגלה. זה בחירה של האדם ליצור צל חדש. איפה רואים? אני יודע שזו נקודה קצת עמוקה, אבל תעקבו ותראו איפה זה מתבטא, זה הרבה יותר ברור. אדם הראשון. אז אני לא רוצה להרחיב בסיפור של אדם הראשון, בפגם של אדם הראשון, כי הוא ביקש מרבי שמעון בר יוחאי, בעיד רזותה, הוא אומר, אני מבקש ממך, אל תפרט. אל תדבר על העבירה שלי יותר מדי. אז רק מה שהתורה באמת גילתה לנו, הזוהר הקדוש מגלה לנו, זה כן, אבל לא נכנסים יותר מדי בסיפור הזה. מפני כבודו, של האדם הראשון, הוא יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא. יש כבוד.
מה עוד אפשר...
אז לא לדבר עליו לשון הרע.
ממי מה היה?
מה זה?
לאן עוד אפשר לרדת? ממי מה היה?
כן, אני אומר, אבל בואו ניקח שנייה את הסיפור של האדם הראשון, בסדר? האדם הראשון נמצא בגן עדן. ובגן עדן הוא רואה, כן, יש לו את הניסיון של לאכול מעץ הדעת. הוא אוכל מעץ הדעת. הוא אוכל מעץ הדעת ואז הוא מבין שזה לא בסדר. הוא מבין שזה לא בסדר, כי מה שקורה, כן, נכון, הוא יודע שהוא ערום, הוא מבין שזה לא בסדר. נכנסה לו בושה, הוא מבין שהוא חטא. יש בפניו שתי אפשרויות. עכשיו, את האור שיש עכשיו בעולם הוא לא יכול לקבל. הוא ירד ברמה. יש לו שתי אפשרויות. אפשרות אחת זה לחזור לעבור, לעמוד לפני השם ולהגיד, ריבונו של עולם, חטאתי. אני לא מסוגל להכיל כרגע את האור שיש בעולם, הוא אור גדול מדי בשבילי. תרחם עליי, תנקה אותי, תרים אותי חזרה. דרך אחת, הוא לא עושה את זה. מה הוא עושה? הוא מתחבא בשיחים, הוא רואה חצידה והתחבא בתוך עץ הגן מפני השם אלוקים. הוא יוצר צל חדש. הוא יושב בצל של עץ הדעת, אומר הזוהר הקדוש, מהצל של עץ הדעת, כל השקשפים, כל הדינים שיש פה בעולם הזה, הדברים הרעים, באים מצל עץ הדעת. שימו לב, צל עץ הדעת זה צמצום. אבל זה לא צמצום שהקדוש ברוך הוא בשביל לגלות, זה צמצום שהאדם עשה כדי להסתיר.
אבל הוא לא היה מסוגל פיזית.
אני לא דן על אדם הראשון. מה הוא בעצם היה צריך לעשות?
הוא התחבא כי הוא התבייש.
נכון. מה הוא היה צריך לעשות? מה הוא היה צריך לעשות? מה אנחנו צריכים לעשות?
הוא יעמוד
ערום. בדיוק. בדיוק. כשהקדוש ברוך הוא שואל, יהיה קל להגיד ריבונו של עולם, תכף הקדוש ברוך הוא מנסה לפתוח איתו קו, כן? להגיד לו, איפה אתה? אמין העץ אשר ציוויתיך לבלתי אכול ממנו, אכלת? מה התשובה? כן, סליחה. לא, אשתי, האישה, אתה השם, את שנתת עם הדין, הוא בורח. יש סיפור עם הרבי מזידיצ'ויב, האתרת צבי, שהיה שר בית הזוהר, חיבר ספרים בקבלה, בירור על הזוהר הקדוש, רבי צבי מזידיצ'ויב. אבל רבי צבי מזידיצ'ויב יום אחד היה לו תלמיד, שהוא שמע שמועות על התלמיד הזה, שהתלמיד הזה מרד ברבו והקים, נהיה אדמור בחיי הרב. פתח חסידות לבד. עכשיו, צדיקים בדרך כלל הקפידו על דבר כזה. שיש, שתלמיד מורד ברבו ובלי לקבל הסמכה מהרב, פותח בית מדרש, הם הקפידו על זה. עכשיו, והרב, רבי, הרב מזידיצ'ויב, הקפיד עליו. מה זה הדבר הזה? למה הוא עושה את זה? אותו תלמיד, זה לא נכון, זה סתם שמועות שהמציאו עליו, אותו תלמיד הגיע אל הצדיק, הגיע לרב צבי מזידיצ'ויב, לרב צבי הירש מזידיצ'ויב, בלי מושג, בלי שהוא יודע בכלל שהשמיצו אותו, לכלכו עליו, שהרב כועס עליו, אין לו מושג. ואתה יודע, מגיעים לאדמור, הוא נכנס מה שנקרא קבלת שלום, בסדר? נכנס ככה שלום לרב, והרב מסתכל עליו ואומר, אז באת לפה. זה כועס כזה, אתה יודע, כן באת לפה בסוף. קיצור, והוא מבין שמשהו פה לא תקין, אבל לא מבין מה. אז הוא ככה מתכופף מהר, מנשק את הידיים של הרב ואומר, הרב, באתי לבקש תיקון. באתי לבקש דרך תשובה. אז הרב צימזין שאומר לו, לא, לא, עד כדי כך, לא עד כדי כך, בסדר. טוב. ואז הוא יוצא מהחדר, ואחרי כמה ימים הוא נכנס לאדמור, לרבי הירש מזידיצ'ויב, והוא אומר לרב צימזידיצ'ויב, הוא אומר לו, מה, אני רק רוצה לדעת, מה היה החטא שלי? אחרי שהכל כבר נרגע והכל, מה היה החטא שלי? ומה? זה לא נכון שאני אהיה את האדמור וזה, מה פתאום? לא היה ולא נברא, לא הקמתי חסידות, לא נהייתי האדמור, לא מרדתי, אני תלמיד, אני הכל, נשארתי תלמיד והכל. ואז רבי צבי מזידיצ'ויב אומר לו, וואי איך אתה חכם, וואי איך אתה חכם. אם אדם הראשון היה חכם כמוך, היינו חוסכים הכל. זה היה המשפט שהוא אמר לו אז. אומר, אם הקדוש ברוך הוא אומר, אתה לא בסדר, אל תתחיל להאשים את אשתי, להאשים... סליחה, חטאתי, איך אני מתקן? אתה כן מבין את החטא, אתה לא מבין את החטא. אמרו לך שחטאת. הקדוש ברוך הוא אומר לך שאתה לא בסדר, תקבל. עוד פעם, אנחנו לא רוצים לדון על האדם הראשון, אבל הדבר הזה גם האמרי יוסף מספינקה ותלמידים של רבי הירש מזידיצ'ויב מביאים את הרעיון הזה כל אחד בסגנון שלו, כן?
אבל הרעיון שאתה רוצה לספר את זה בשביל שגם אנחנו
נדבר. נכון, נכון, אבל בכל זאת אנחנו לא... כן, רבי האדם הראשון ביקש. אבל זה כתוב בזוהר.
זה לא היה לבוא ציפורים?
מי?
מדברים על זה, זה
לא ראשון? יש, במדרשים ובזוהר יש, אבל מה שנוגע. אני אומר, הנקודה היא אחת, אני רוצה להתמקד בסוגיה שלנו. שימו לב, איך אני, יש צמצומים של אור שמטרתם גילוי. פה אם אדם הראשון היה עומד מול השם ובא לקבל את האור, לא יוצר צמצום חדש. לא מתיישב תחת לצל עץ הדעת, בסדר? אלא בא לעמוד לפני השם, ריבונו של עולם, תרחם עליי, אני צריך תיקון, לא יודע מה לעשות, איך אני מתמודד עם זה? או אפילו יותר מזה, כשהקדוש ברוך הוא פונה אליו, שואל היקה, להגיד חטאתי. כשהקדוש ברוך הוא שואל אותה, מן העץ אשר ציוויתיך לביתיך ממנו אכלת, להגיד אכלתי, מה אני עושה עכשיו? אז הוא היה מגיע לתיקון. אבל מה הוא עושה? הוא מתחבא בתוך צל, שימו לב מה זה צל? במקום לקבל את האור ישירות, הוא עושה צל שבו הוא יכול לחיות. הצל הזה זה צמצום של כיסוי. צמצום של כיסוי, מה הוא יוצר, אומר לו נזור הקדוש? את כל הכשפים, את כל הדברים הרעים שיש בעולם. ופה זה בעצם מה שקורה, אני חוזר לדברים של החובות הלבבות, של רבנו בחיי בן פיקודה. שימו לב מה קורה. כשאני עומד מול הבוס, והבוס עכשיו באמת התנהג לא יפה, באמת הזיק לי, ואני חושב אולי אני מבקש ממנו. אם אני מבין שהסיפור הוא הקדוש ברוך הוא, לא האיש הזה, לא הבוס הזה, לא הפקיד הזה, לא השוטר הזה, לא הפקח הזה, זה אף אחד, זה לא המסע הכנסה, זה אין, זה רק הקדוש ברוך הוא הסיפור. אז אני צריך לעשות השתדלות, אני מבקש ממנו, אבל הוא מעבר, בסדר? כמו הנאה משתייה, זה מעבר לחסד שהקדוש ברוך הוא נותן לי. גם פה, הוא עכשיו אחראי, זה דינים, גבורות, נתינה, כסף, זה, אבל הוא מעבר לדבר האמיתי.
הוא רק מעבר, אז גם אין צורך בהשתדלות.
לא, אז זה הקדוש ברוך הוא רוצה, שאנחנו נהיה בעולם שיש בו דברים כאלה, ובתוך ההשתדלות נמצא את האמונה. בשביל ליצור עולם שבו יש רק אמונה וביטחון ואין השתדלות בכלל, אז זה עוד פעם, זה ריבוי אור. זה מצב ש... התפקיד שלנו זה לקחת עולם שיש בו פיתויים ויש בו הפחדות, ויש בו חרדות ויש בו בוסים ויש בו עובדים ויש אנשים נקצים שמפריעים לך, יש כל... זה העולם. ואם בעולם הזה תגלה את הנקודות הטובות, תאסוף אותם ותחבר אותם לשורש. ואת זה אנחנו עושים על ידי להבין שכל הדברים האלה הם לא הדבר בעצמו, הדבר בעצמו זה הקדוש ברוך הוא. מה קורה כשאני ממליך את הפקיד? מה קורה כשפתאום הפקיד בבנק מחליט אם אני אקבל את ההלוואה או לא? אני מסתכל עליו ורואה, אני יוצר צמצום, אני יוצר צל, והצל הזה גורם לכישופים, לדינים, לכל הדברים הלא טובים. כי יצרתי חושך שמונע מהקדושה להגיע, מהאור העליון להגיע. אני, סליחה שאני הלכתי פה קצת לקבלה, אבל זה ברור?
לא, אבל צריך לעשות.
אחד.
אם אתה רואה שהפקיד הזה שלא נתן לך את ההלוואה, נניח, בדוגמה שאתה מדבר, אם אתה מסתכל עליו בתור צל,
כן,
והוא רק דרך, זאת אומרת, אם הוא אמר לך לא, אתה לא מנסה ללכת לבנק אחר.
יכול להיות, אבל כמו שדוד המלך אומר, השם אמר לו כלל, ומי אומר לו מה תעשה, נכון? כששימי בן גרא מקלל את דוד. הוא מבין שזה לא הפקיד. אז מה צריך לעשות? לעשות חשבון הנפש. לא, יש טעם, אבל דבר ראשון, לעשות חשבון הנפש, לראות איפה אני נמצא, ואז לעשות עוד השתדלות. בסדר? כי בסופו של דבר התיקון הוא לא הפקיד. אגב, זה גם צריך לדעת, מי אמר שעשיתי השתדלות נכון? בוא תעבור על המסמכים שוב. בעצם חסר מסמך. טוב, אז תעשה גם את המסמכים נכון, ואתה לא כתבת את הסכום הנכון, תתייעץ עם מישהו. כי השתדלות גם צריכה לעשות נכון. זה חלק מה שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו, לא לעשות חפלאפ ובערך וחפיף, אלא לעשות עבודה מדויקת. אז בסדר, אז יש טעם לעשות עוד פעם השתדלות. עוד פעם, להגזים בהשתדלות. הסיפור פה הוא לא, בינתיים אנחנו נצמדים להגדרה של הבעל התניא. פרנסה, כן, דאגות הפרנסה מי יתיר לך. וזה אומר, השתדלות תעשה, ותעשה עם כל הכוח. תעשה השתדלות, חזק, טוב, מדויק. אבל להאמין בהשתדלות זה לא. לדעת שההשתדלות היא כמו אוכל, כמו דברים כאלה. אני אוכל ואני נהנה מהאוכל, אבל זה רק מעבר לראות את טוב השם. אז מה, אז אני לא אוכל? לא, אני אוכל ונהנה מהאוכל ורואה את טוב השם. אני פונה לפקיד ועושה עבודה עם זה, ומסדר את זה נכון ומדויק ועושה כמה שיותר נכון, ויודע שבאמת זה לא הוא. באמת זה הקדוש ברוך הוא. ואז אני לא יוצר הסתרה, אני לא יוצר צמצום, אני לא יוצר פה צל חדש. והאור של הקדוש ברוך הוא, החסד והרחמים של הקדוש ברוך הוא, מתגלים דרך הפקיד הזה, או דרך פקיד אחר, או באופן אחר. ואז גם מה קורה? ברגע שביטלנו הסתרה, כי מתגלה אור, ביטלנו הסתרה, השפע מגיע ברמה יותר גדולה, וזה מגיע בכוח עבודת האדם, בכוח האמונה שלנו, בכוח זה שאנחנו יודעים את האמת שזה הקדוש ברוך הוא, אז יש גילוי נוסף של אור, ואז אפשר לעלות במדרגות של גילויי אור, וזה נהיה יותר ויותר ויותר. ברגע שאני נותן מקום לפקיד והופך אותו למלך, הופך אותו למקור האור, יצרתי רחמנא ליצלן הסתרה, הסתרה הזאת עוד יותר מרחיקה את השפע. וככה נהיה יותר ויותר גרוע. מי שבוטח, ולכן זה התהליך שעובד, שמי שבוטח בזולת השם, מסיר האלוקים השגחתו מעליו ומניח אותו ביד מי שבטח עליו. סומך עליו, אז תהיה בידיים שלו, שם ישמור. ויהיה כמי שנאמר בו, כי שתיים רעות עשה עמי, אותי עזבו מקור מים חיים, לחצוב להם בורות בורות נשברים, אשר לא יכילו המים. מרוזב את הקדוש ברוך הוא, שזה מקור מים חיים, נביאה של חסד, לאיפה? לבורות, שמכנסים מים. אבל זה בורות נשברים. מה קורה כל המים שנכנסים לשם הם סדוקים? לעזוב את הקדוש ברוך הוא וללכת לסמוך על האנשים אחרים, זה דבר שלא יחזיק. זה שתיים רעות. עוזבים את האמת בשביל שקר שגם לא מחזיק. ואמר וימירו את כבודם בתבנית שור אוכל עשב. הפסוק בתהילים מדבר על חטא העגל. היה להם את הקדוש ברוך הוא עם משה רבינו. מה הם שמים במקום עכשיו? עגל. מה הוא ייתן להם? כלום. כי העגל הזה גם עשוי מזהב. אתה מבין? אפילו בשר אין שם. כאילו אין שום דבר הוא לא ייתן להם. אבל וימירו את כבודם בתבנית שור אוכל עשב. ואמר הכתוב ברוך הגבר אשר יפתח בהשם והיה השם מבטחו, מי שבוטח בקדוש ברוך הוא, קדוש ברוך הוא מבטחו, מצדיק את הביטחון הזה. ואמר, אשרי הגבר אשר שם השם מבטחו, ולא פנה אל רהבים וסתי חזב. לא הולך לגאוותנים וכל מיני דברים שקריים, סותי חזב. אלא הולך עם הקדוש ברוך הוא, ואמר, ארור הגבר שיבטח באדם ושם בשר זרועו, ומן השם יסור ליבו. כן, הדבר הזה, הפסוקים שממשיכים. ארור הגבר שיבטח באדם ושם בשר זרועו, ומן השם יסור ליבו. והיה כערער בערבה, ולא יראה כי יבוא טוב ושכן חררים במדבר ארץ מלאכה ולתשב. ברוך הגבר אשר יבטח בהשם, והיה השם מבטחו, והיה כעץ שתול על מים, ועל יובל ישלח שורשה, ולא יראה כי יבוא חום, והיה עליהו רענן, ובשנת בצורת לא ידאג, ולא ימיש מעשות פרי. אומר המלבים, אבל איך זה שאתה רואה שיש אנשים שבוטחים בקדוש ברוך הוא, וזה לא עובד? אמרת שמי שבוטח בהשם, והיה השם מבטחו, אז יהיה כעץ שתול על מים, עץ ששתול על מים לא צריך אף אחד, תמיד יש לו את מה שהוא צריך, ועל יובל, על יובל של מים, ישלח שורשיו, ולא יראה כי יבוא חום, ובשנת בצורת לא ידאג, והיה עליהו רענן, ולא ימיש מעשות פרי, יש לו פירות, יש לו עלים, תמיד הכל טוב. אומר, והנה אתה רואה, יש אנשים, שיש להם ביטחון, ואין להם את החסד הזה, אין להם, הם לא במצב כזה. נו, מה הפשט? הוא ממשיך הפסוק ואומר, עקוב הלב מכל ואנוש הוא, מי ידענו? אני השם, חוקר לב, בוחן כליות, ולתת לאיש כדרכה וכפי מעשיו. זאת אומרת, אתה אף פעם לא יודע מה קורה אצל אדם בלב. הוא יכול להיראות לך בעל ביטחון גדול, הוא רק כולה עצלן, לא יותר מזה. הוא יודע לדבר יפה. אבל יש השם ישמור על אדם אחר שאתה רואה אותו מבחוץ, הוא נראה לך איזה פושע, איזה נוכל, איזה אדם שמאמין בעצמו, ולא, בפנים, יש לו לב נשבר לגמרי. הוא כולו באמונה, כל היום, רק מחוץ זה נראה לא טוב. אבל אתה אף פעם לא יודע מה קורה בלב של בן אדם. עקוב הלב מכל, הלב של בן אדם הוא כל כך עקוב, כל כך עקום ומפותל, מיותר מכל דבר בעולם, זה דבר הכי מורכב בעולם הלב של בן אדם. מי ידענו? מי יכול לדעת מה קורה בלב של בן אדם? אתה רואה מבחוץ, אתה חושב, וואי, זה בטח ככה, בטח ככה, איך יכול להיות? אתה שואל צדיק, רע לו, רשע טוב לו. מאיפה אתה יודע שהוא צדיק? מאיפה אתה יודע שהוא רשע? אין לך מושג מה קורה בלב של בן אדם. עקוב הלב מכל ואנוש הוא, מי ידענו? אני השם, הקדוש ברוך הוא אומר, אני היחיד, חוקר לב, בוחן כליות, יודע בדיוק מה קורה בלב של בן אדם, בדיוק מה הוא חושב, מה הוא מתייעץ, מה באמת עלה לו, כאילו, עם מה הוא התמודד, ולתת לאיש כדרכיו כפרי מעמל עליו. כל אחד אוכל את הפירות של מה שהוא עשה. כל אחד לפי הדרך שלו מקבל את מה שמגיע לו. מה שאתה רואה, אתה אף פעם לא תראה את המציאות המלאה, כי אתה לא יודע מה קורה לאדם בלב. זה דברים מאוד עמוקים, וחובת הלבבות חוזר עליהם כמה פעמים, על היסוד הזה, שאתה אף פעם לא יכול לדון בן אדם, כי אתה לא יודע מה קורה בלב של בן אדם. תמיד, הלב של אדם מאוד מאוד מורכב, אתה רואה בן אדם, אתה בטוח שהוא רשע גדול, ואתה לא יודע שבתוך הלב שלו הוא... אין, אתה תגיע לשמיים, הוא יהיה הרבה יותר גדול ממך. אתה צדיק, ותלמיד חכם, והכל טוב, אבל הוא, הלב שלו שבור הרבה יותר ממך, ואי אפשר לדעת את זה. וגם רבי משה דוד ואלי, החברותה והתלמיד של הרמח"ל, גם כותב את זה בספר שלו, אומר, כל אדם שלו עולה לגדולה, תדע לך שהיה לו איזה משבר לפני כן. ואם אין, לא היה לו משבר לפני כן וסתם ככה עלה לגדולה, הוא בטח ייפול. זה רק זמני. אומר, אבל יש לפעמים אנשים שאתה לא רואה שהיה להם משבר, ופתאום הם עולים לגדולה. אומר, כי אתה לא יודע מה עבר להם בלב. ובלב יכול להיות לפעמים לבן אדם כזה קושי, שהרבה יותר גרוע מכל היסרי הגוף שבעולם. מה שהוא עובר במצפוניו, באזורים הכי פנימיים שלו. ולכן הוא זוכה עכשיו להשגות גדולות ולגדולה גדולה, כי בפנים היה לו התמודדות מאוד קשה, ואתה אף פעם לא יכול לדעת. ולכן, אומר, תנהג כבוד בכל אדם, לא משנה איך הוא נראה לך. אז אומר, גם הדבר הזה אומר המלבים, זה גם הנקודה הזאת של ארור הגבר אשר יפתח באדם, ברוך הגבר אשר יפתח באשם, אתה לא יכול לדעת. אתה צריך לדעת על עצמך, אני צריך לדעת על עצמי. לפתוח בקדוש ברוך הוא, זה ניסיון, כי אני עכשיו בטוח שהבוס עושה, והוועד בית מתנכל, ואלף סיפורים. נשום עמוק, לדעת, בסופו של דבר יש מי שמנהל את העולם, הוא טוב ומטיב, הוא רחמן ומרחם. הוא רוצה את הכי טוב בשבילי, הוא יודע מה הכי טוב בשבילי, והוא מוביל אותי להכי טוב. יש פה הסתרות, דינים, גבורות, זה רק בשביל לגלות את האור. ודרך זה זה יתגלה, לא יודע איך, לא יודע מתי, אני יש לי סבלנות גדולה, וכמו שדיברנו כבר פה, יסוד האמונה זה לא לשים סימני קריאה, רק סימני שאלה. בסדר? איך יכול להיות? הקדוש ברוך הוא אתמול אמר לי להקריב את יצחק, שביצחק יקרא לך זרה, ועכשיו הוא בא ואומר לי לעלה ולעולה. איך זה ייתכן? מה הוא יכול להגיד אם הוא שם סימן קריאה? החליף את דעתו. חשב ככה, אחר כך התחרט. לא יודע, התבלבל, שכח. שורש הכפירה. שורש הכפירה. מה אברהם אבינו עשה? במקום לשים סימן קריאה בסוף שם סימן שאלה. לא יודע, לא מבין. ואחרי הוא אומר, אפרש את שיחתי. אמש אמרת לי על ביצחק יראה לך זרה, ועכשיו אתה אמרת לי עליהו לעולה, מה אני אמור לעשות? ואז מתגלה לו האמת, אז רק להעלות אותו לעולה, לא להקריב אותו, אסקי יחסי, ילד התורים. עכשיו, הדבר הזה כל כך קורה לנו בחיים מכל הכיוונים, ועומק האמונה זה סימן שאלה. זאת אומרת, יש דברים שאתם אני מבין, ואז יש דבר שאני לא מבין אותו. מה אני עושה עם דבר שלא הבנתי? שם סימן שאלה ומחכה בסבלנות שיבוא הסימן קריאה, שתבוא התשובה האמיתית. אבא שלי קנה מתנות לכל הילדים. כל הילדים חוץ ממני. מה? הוא לא אוהב אותי. בלי סימן קריאה. הוא לא אוהב אותי? סימן שאלה. לא יודע, אולי אני אבין עוד 10 דקות, כשהוא יקרא לי בצד ואומר, בשבילך הבאתי משהו אחר, לא רציתי שהם יראו. אבל אם אני מתפוצץ וכבר יוצא מהבית, זה לא יבוא. כן, אבל זה דבר אחד, או שזה יכול להיות שזה ייקח שבוע. יכול להיות שזה ייקח שנה, יכול להיות שזה ייקח 10 שנים, אבל שים סימן שאלה בסוף ולא סימן קריאה. חזרת הביתה, אשתך אומרת, עשתה, טטטם, ואתה אמרת והזרת, ושלוש פעמים אמרת את זה, וכן וכולי. סימן קריאה. לא נכון לשים סימן קריאה, סימן שאלה. לא יודע, לא מבין, אין לי מושג, ריבונו של עולם, מה עושים? מה הסיפור הזה? למה הדבר הזה? לא, באמת לא מבין אותה. סימן שאלה. הרבה פעמים, ובאמת, מניסיון חיים, נכון? הרבה פעמים זה אפילו 10 דקות לא לוקח. נכון? כשאתה לא מתפוצץ, ואפילו, אתה יודע, נרגע קצת, ואז שואל בעדינות, רגע, מה, הכנת את זה? אבל לא סיכמנו ש... ואז, לא, בטח הכנתי, זה שם, זה פה. יש... הרבה פעמים זה ככה, אבל לפעמים זה, וואי, לא אמרת, לא זוכרת, לא שכחתי, וואי, באמת, איזה פשלה שלי. אז גם אין לה בעיה להתנצל. כי אם התחלת לתקוף, אז היא לא תתנצל. רק תספר לך כמה אתה כבר 10 שנים לא מתנהג כמו שצריך. אבל אם אתה באמת תשאל בעדינות, אתה גם תקבל תשובה, תתנצל, בסדר, נפתור את זה ביחד. בסדר, זה, נכון זה קורה בחיים המון? מול ילדים, ילד חוזר, ילד עושה, ילד, למה הוא עושה לי את זה? מה, למה? שים סימן שאלה, לא סימן קריאה. שורש הכפירה זה סימן קריאה. שורש האמונה, איש האמונה חיים שאלות. עכשיו, זה, אבל לא עם אותם שאלות. זה לא, יש שאלות וכל החיים אני הולך להתמודד איתן. יש שאלה, ואז אני מעמיק בעניין וזוכה לתשובה על השאלה הזאת. ואז יבוא או רובד יותר עמוק. בסדר? דרגה יותר עמוקה. וכמו ש... וטוב לשאול וצריך לשאול את השאלות הכי קשות. אברהם אבינו עומד מול הקדוש ברוך הוא ואומר, השופט כל הארץ לא יעשה משפט. איך זה ייתכן? זה משפט, תסלחו לי, חצוף, בסדר? מה זה הדבר הזה? כאילו, מה זה השופט כל הארץ לא יעשה משפט? אני צריך להבין את ההיגיון במה שאתה עושה. ואם אני לא מבין את זה, זה אומר שאתה לא עושה משפט. השופט כל הארץ לא יעשה משפט, אבל הוא לא שם סימן קריאה בסוף. הוא שם סימן שאלה בסוף. הוא בא ועומד לפני השם ומנסה להבין. וזה אמונה, זה אברהם אבינו, אברהם או אבי, שמביא את כל הברכה של האמונה לעולם. זה... חלק מהדברים הוא קיבל תשובה מיד, חלק מהדברים הוא לא קיבל. אגב, שם הקדוש ברוך הוא אומר לו, כן, זה מקום שמושחת ומקום נורא והיום, ואין שם 10 צדיקים. נכון? אבל הוא בהתחלה הוא שואל, אם יש 10 צדיקים בתוך העיר, אתה תחריט את כל העיר בעבורם, השופט כל הארץ לא יעשה משפט, הוא בטוח שיש שם. אברהם אבינו הוא חיובי, הוא אופטימי, הוא בטוח שבכל מקום יש צדיקים, לפחות 10. אתה מבין? הוא בטוח ש... אתה מכיר את האנשים האלה, אתה שואל בחור איך בישיבה, כולם לומדים וכזה טוב וזה, אתה יודע שזה החברה שלו. אתה שואל בחור אחר שחזר מהישיבה, איך המצב? הוא אומר, אל תשאל, כולם בשטויות, ו... אז אתה יודע שזה החברים שלו. נכון? זה כל אחד מספר לך על עצמו. אברהם אבינו בטוח שכולם צדיקים. אז הוא גם הגיע לפני הקדוש ברוך הוא. בטח יש שם צדיקים בתוך העיר. הוא לא מנסה על משהו שלא הולך לעבוד. הוא בטוח שזה יעבוד. ואז הוא נעשה 50, 45, 40, 30, 20, 10. זה לא עובד. משהו פה באמת מוזר, אתה מבין? אברהם אבינו בטוח. ולכן הוא גם שואל. ואז הקדוש ברוך הוא אומר לו, תשמע, אין לך את העובדות. אתה לא יודע את הנתונים. פה, תמלא את הדאטה, כן, את הנתונים. ואז תראה שזה לא עובד כמו שאתה חושב. לא בגלל שהעיקרון שאתה שואל לא נכון, אלא בגלל שהנתונים, שאין לך את הנתונים המלאים. אבל לבוא ולשאול, זה אמונה. ומתוך השאלות מקבלים תשובות. מי ששואל מקבל תשובה, מי ש... סתם סימן קריא אף פעם לא יקבל תשובה. אבא שלי לא אוהב אותי, הוא כבר יצא מהבית, אבא שלי כבר לא, אף פעם לא ייתן לו תשובה לשאלה הזאת, למה אחים שלך קיבלו ואתה לא. כי כבר שמת סימן קריאה. הוא חזר הביתה ולמה לא הכינו, שמת סימן קריאה, פספסת. שורש הכפירה ועבודה זרה והנזקים זה סימני קריאה. שורש האמונה זה סימני שאלה. טוב, זה באמת נושא שיש הרבה מה להרחיב בו, וביטחון גם מגיע, ביטחון זה תחושה שבאה אחרי האמונה. ובעזרת השם, השם יעזור לנו שנזכה לחיות עם זה נכון, בעזרת השם.